טוב, ברשותכם, שם יפות קודשה וכל שכנתו. אנחנו נתייחס היום בפרשת השבוע להבדל של קליפת מצרים לקליפת עמלק, וכמובן לביאתו של יתרו אחרי ששמע את מה ששמע. אז כך אומר הפסוק, וישמע יתרו את כל אשר, על כל אשר, אשר כן, כל אשר עשה השם למשה ולישראל, עמו. חסר פה מילה, לא חשוב. אומר רש"י, שהביא דברי המחילתא, מה שמוע שמע ובא, כן, מה שמע יתרו כדי להגיע אחרי ששמע את מה שכתוב, למרות שהפשט אומר לנו מה הוא שמע. שמע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אבל חז"ל הולכים וכאילו לא מתייחסים לפסוקים הפשוטים, הם הולכים להביא לנו עצה מרחוק. מה שמוע שמע הוא בא? התורה אומרת מה שמוע שמע הוא בא, אבל הם הולכים להביא לנו דברים יותר רחוק. מה אומרים לנו שם במחילתא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כלומר, לא מדברים על יציאת מצרים, דווקא מדברים על קריאת ים סוף ועל מלחמת עמלק. והנה, בפסוק מבואר ששמע יציאת בני ישראל ממצרים, ומשמע שלא זו הסיבה שבא אל משה, אלא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אם המחילתא מדגישה דווקא את זה, למרות שהפסוק בפשט אומר את זה, מעניין, למה חז"ל הלכו להביא לנו, כן, סיבה יותר רחוקה מהסיבה הפשוטה, הוא שמע על יציאת מצרים. ויש להבין טעם הדבר, שזה גרם לו יותר לבוא, מאשר עצם יציאת מצרים שגדולה מכולה. מה זה? זה קטן יציאת מצרים? למה זה לא מספיק כדי שפרעו שנכשל שם ונפל שם? כל זה לא מספיק ליתרו להגיע? הוא צריך שתהיה יציאת מצרים, זה בסדר, אבל המדרגות הגדולות שזה מה שמביא אותו זה קריאת ים סוף ומלחמת המלך. גם יש הבדל בין קריאת ים סוף למלחמת עמלק, ופה הרב, כן, לאורי השליטה מתייחס לזה. דינך בקריאת ים סוף, שזה סוף הנס של יציאת מצרים, זה אפשר להגיד. אבל מלחמת עמלק צריך להיות ההפך, כמו שמצינו בחז"ל. למה ההפך? הרי עמלק בא וקירר את עם ישראל. אז לכאורה, יתור לא צריך לבוא מזה, הוא צריך להתרחק. כשהוא רואה את הדבר הזה, הוא רואה שכולם, כן, הייתה הרתעה, כוח ההרתעה של עם ישראל דווקא נחלש שם עם מלחמת עמלק, וזה מה שמביא אותו? אז אנחנו לא מבינים בדיוק מה משך אותו להגיע. כמובן שצריך להבין, לפני שאנחנו נכנסים לסיבה הפנימית ולהבין קצת יותר את הדברים לעומק, הפשט של הדברים זה שבעצם שמע ובא. כלומר, הדגש הוא על אדם שמסוגל לשמוע, ולא סתם לשמוע שמיעה שהוא קרא משהו, אני יודע, שמעתי בחדשות. אלא יש שמועה כאן, שמיעה שהיא פירושה הבנה. הפנמה של הרעיון, קרה משהו אצל יתרו, שגורם לו שהשמיעה הזאת כל כך חדרה אל תוך פנימיותו, שזה הופך להיות מתורגם למעשה. כלומר, יש פה צירוף של שתי מילים שחז"ל מדגישים ומחברים ביניהם, מה שמוע שמע ובא. זאת אומרת שיש שמיעה שמביאה לביאה. זה לא סתם שמיעה, זה שמיעה שעוברת למעשה. זה דבר גדול. אי אפשר לזלזל בדבר כזה. אם אתה שמעת במדרגה כזאת, שזה אצלך מיד מתורגם לממשות, כנראה שקרה משהו ואתה באמת אדם שלם. וזה נאמר, כן, על יתרו בזכות. על כל פנים, בוא נראה מה קורה בתוכן. שכל העמים רגזו וחלו. זאת העובדה של עמלק. למה דווקא עמלק היה צריך להרחיק את יתרו? כל העמים פחדו. ועמלק קירר אותם בזה שהראה שיכולים להילחם איתם. להפך. הוא מוריד את הכוח של עם ישראל, את הקדושה של הקדוש ברוך הוא. מי שרואה אותנו מבחוץ אומר, זה עם שאי אפשר להתקרב אליו. והנה פרעו, כן, שעם כל הכוח שלו נכשל, בא עמלק, גורם לנו לחולשה הזאת, לנפילה הזאת. רואה דבר כזה יתרו, דווקא אומר, זה מה שמושך אותי, אני רוצה להגיע עכשיו להיות חלק מעם ישראל. אז אנחנו לא מבינים בדיוק מה קורה. ואיך זה, כן, העניין הזה של עמלק, גרם אצל יתרו ההפך מזה, הרצון להתגייר. כלומר, השאלה היא פשוטה. והנה, מצינו שבני ישראל עברו קודם מתן תורה שתי קליפות. קליפת מצרים וקליפת עמלק. מה זאת אומרת שלפני מתן תורה עברו שתי קליפות? כן, אני מבין את זה בצורה כזאת, בסייעתא דשמיא, שאי אפשר בשום פנים ואופן להגיע למתן תורה, אם לא שעברת קודם והצלחת בניסיון לעבור דרך שתי הקליפות האלה, באופן אוטומטי ותמידי, אם בכלל, אם בפרט, אם אתה רוצה לקבל תורה, אתה צריך להתגבר על שתי קליפות. קליפה אחת שנקראת מצרים, קליפה אחת שנקראת עמלק. ולכן, ביציאת מצרים קורה שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מתגברים על קליפה אחת מצרית, ודבר שני, מיד גוברים על קליפה שנקראת עמלק. אנחנו נראה שגם ההתגברות על שתי הקליפות הן לא באותה מידה, אבל רק בתנאי זה, בהכרח, אפשר לקבל את התורה בהר סיני. בחיים הפרטיים שלנו זה אותו דבר. אדם שרוצה לקבל תורה, לגדול בתורה, להיות מחובר לאלוהות, חייב להתפטר בחיים שלו משתי קליפות. קליפה אחת היא סוד מצרים, קליפה אחרת היא סוד עמלק. וזה השיעור שלנו היום. מה זה שתי הקליפות האלה? ואיך אפשר להתגבר עליהן? באיזה צורה? מהו השורש? מהי שיטת העבודה נגד שתי הקליפות? אמנם, מצינו חילוק ביניהן. עכשיו הרב מתחיל להסביר מה החילוק בין שתי אותן קליפות. כמובן שקליפה זה דבר שחוצץ, כשמה כן היא, דבר שמפריע לנו להיות מחובר לאלוהות, דבר שמפריע לנו לראות את האור, דבר שמתקיף, שחוסם. ואם יש שמות שונים לקליפה, יש גם קליפת יוון, יש הרבה קליפות. אנחנו כאן מתייחסים לקליפת מצרים, שהיא בעצם שורשית, כי היא שורש לכל הגלויות, ועמלק. שתי הקליפות הללו הן בקומות שונות. ואנחנו נראה את העניין הזה. כי אצל מצרים נאמר, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם. כלומר, הרב מבין מהפסוק הזה, משמע, שנתבטל כוח קליפה זו לגמרי. התפטרנו אחת ולתמיד מקליפת מצרים. זה כבר לא יכול להשפיע עלינו כמו שזה השפיע עלינו אז. היה מאבק רציני גדול מאוד, יצאנו, והפסוק אומר לנו, לא תוסיפו לראותם עד עולם, זה נגמר. מה שאין כן, אצל עמלק. הגם שנאמר בו, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, עדיין יש חיוב למחות שמו. זאת אומרת שמחיית עמלק הייתה רק חלקית, והדיוק הוא במילה ויחלוש. אמנם הוא חלש, אבל לא התבטל. כלומר, עמלק עדיין קיים, רק חלש יותר. ולכן, יש לנו ציווי, חיוב למחות את שמו, או מחות תמחה את זכר עמלק, והקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אמחה את זכר עמלק. ומאיזה טעם לא התגברו אז על קליפה זו, לבטלה לגמרי כמו קליפת מצרים? למה זה לא קרה? במצרים הצלחנו, היינו אמורים להתפטר גם מהקליפה העמלקית הזאת, ולהיות בשקט במתן תורה. אני מקדים את המאוחר. אם יש חיוב הכרח לעבור דרך שתי הקליפות ולהתגבר עליהן כדי לקבל תורה, משמע שגם את התורה לא קיבלנו בשלמות, כי הרי לא התפטרנו לגמרי מקליפת המלאק. לכן, באופן אוטומטי יקרה משהו במתן תורה, שלא תהיה שלמות בנתינה הזאת, או בקבלה הזאת, כן? יותר בקבלה מאשר בנתינה, ולכן יהיה עדיין חסר, כי עדיין יש איזה מין מועקה שרודפת אחרינו במשך כל ההיסטוריה, והיא נקראת קליפת המלאק. ויש לנו ציווי, כן, דור דור, למחות את זכר המלאק. כלומר, אנחנו נגיע כנראה לאיזה מין מתן תורה בסוף הימים, בסוף הזמן, כן, באחרית הימים, שכשנתפטר מקליפת המלאק, גם גילוי התורה שחסר לנו ממתן תורה יופיע בחידוש הרבה יותר גדול ממה שיש לנו היום. כלומר, גם התורה שיש לנו היום היא לא שלמה, בגלל שעדיין קיימת קליפת המלאק. ונראה להסביר על פי מה שמבואר בספר הליקוטים, פרשת בשלח. כן, האריזל מסביר לנו בעניין קליפת המלאק, שמבאר שם כי עניין הגהנום התחתון וגן עדן תחתון הוא למרק מחטאים ואבונות. כלומר, יש גהנום וגן עדן תחתונים, וכדי להיכנס לגן עדן התחתון צריך להיכנס בלי חטאים, בלי אבונות. אז צריך לעבור קודם כל דרך מכונת כביסה שנקראת גם כן גהנום תחתון, והגהנום התחתון הזה הוא בגדר של זיכוך, של ניקיון, עוברים דרך המעבר הזה אוטומטי, ואז מגיעים לגן עדן התחתון. כל זה תחתון, גם הגהנום תחתון, גם גן העדן הזה נקרא תחתון. אבל יש גהנום עליון ויש גן עדן עליון. וגהנום וגן עדן עליון הוא למרק חטא רפיון ידיים. כלומר, אי אפשר להיכנס לגן עדן עליון אם התורה שאתה חי אותה ואתה מקיים את המצוות נעשית אותה תורה ואותן מצוות ברפיון ידיים. זאת אומרת, מי שמקיים תורה ברפיון, בכבדות, אין לו אש בוערת בפנים, אין לו השתוקקות, אין לו שמחה, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן עליון. זה נמנע ממנו. ויש גיהנום עליון שאמור לתקן את המצב הזה. זה מה שהוא אומר פה. גן עדן עליון הוא למרק חטא רפיון ידיים מן המצוות, וכדי שיהיה זכות להיכנס לגן עדן של מעלה, שימו לב, צריך שתהיה קיום המצווה באהבה ובחפץ ורצון גדול. ועל חיסרון דבקות בזה, יש עונש בגיהנום של מעלה. כלומר, אפשר לעשות כל החיים תורה ומצוות. אבל אם אתה לא עושה את זה בפן הפנימי של שמחה, של רצון, של השתוקקות, עם התלהבות, עם אש בוערת, כן, כמו שלהבת, זה אומר שבעצם אתה עושה את זה בגלל שחייבו אותך, מה אתה עושה? אתה עכשיו בצרת הזה, אז אתה ממשיך. אני עושה מה שאמרו לי לעשות. אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להיכנס לגן עדן עליון. ברשותכם, אני רוצה קצת להעמיק לפני שנתקדם. למה אתה לא יכול להיכנס בגן עדן עליון? אני חושב שזה לא עונש. זה פשוט כי אתה לא חי את המצווה הזאת ואת התורה הזאת עם עומקה הפנימי והשמחה שיש בה. לכן, לבד אתה מונע ממך, מעצמך, את הגן עדן העליון הזה. זאת אומרת שזה כמו אדם שלא מאמין בתחיית המתים. הוא בעצמו שולל את תחיית המתים בשביל עצמו. כלומר, אדם שלא מאמין בדבר, אז בשבילו הדבר הזה לא יהיה. זה כאילו לומר, אף פעם אני לא אצליח לעשות את זה. אז חז ושלום מישהו בא ואומר לו אמן. אתה לא תצליח. אם היית אומר אני אצליח, היית יכול לשכנע את עצמך, את מהותך הפנימית כן להצליח. כלומר, יש מנגנון במוח, בפנימיות שלנו, שנותנים לך בעצם ממה שאתה משקיע. והביאו את הש... ו... ו... איך אומרים?
הקריבו את
ו... לא, לא, לא. והיה ביום השישי, והביאו את אשר, רואי, נעלם לי הפסוק, והיו ביום השישי, שכחתי, נחילה מכבודכם, זאת אומרת שיש, מה, בעצם מה אומרים חז"ל, שאתה מקבל מה שאתה מביא איתך. בסדר? זאת אומרת שמה שאתה משקיע זה מה שאתה מקבל. אם אתה לא חי את התורה שלך בהתלהבות, אם אתה לא חי את המצוות בהתלהבות, אם אתה עושה את הדברים כי צריך לעשות אותם, אז אין לך גן עדן עליון. הוא מסיים, כי זה בחינת עמלק. הנה, עכשיו פה אנחנו כבר מתחילים להבין קצת את תוכן העניינים, כן? שעמלק, הקליפה שלו, היא בעצם קליפה שמונעת מן האדם את אותה שמחה, את אותה התלהבות. כלומר, אשר קרחה בדרך. זאת אומרת שמקרר את האדם ולא נותן לנו חיות, כן, בעבודת השם, חס ושלום. ברגע שאין חיות בעבודת השם, זאת אומרת שקליפת עמלק שולטת. וילחם עם ישראל ברפידים, זה הרמז, שרפו ידיהם מן התורה, לא שעזבו את התורה, אלא עשו את זה ברפיון, במין חולשה כזאת, שאין לה בניין ותפיסה אמיתית בדבר. אתה לא נמצא שם. שנאמר, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. כלומר, יש פה מנגנון שלם שאתה בעצמך התרחקת, כן? ולכן אתה לא יכול לקבל, כן, את מה שאמור היית לקבל, בגלל שאתה לא חי את הדבר בשלמות. שנעשו, כן, שעשו המצווה מתוך יגיעה ורפיון, ותמיד יושב עמלק להילחם בזה עם ישראל. ועליו ביקש דוד המלך, כן, הבין את הסוד הזה, הצילה מחרב נפשי, זה החלק התחתון, זאת אומרת, המלחמה נגד התאבות והאבונות, אבל זה שלב א', זה גן עדן תחתון וגיהנום תחתון, לכן זה נפש. שלב שני, מיד כלב תציל, כן, יחידתי. כלומר, בחינת היחידה כאן, היחידה ולא הנפש. הרי יש לנו חמש מדרגות בנשמה, ממטה למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. תשימו לב, האבונות הם למטה, בנפש. נפש כי תחתה. אבל הקליפה הזאת, ותכף אני חוזר, הקליפה התחתונה הזאת של נפש, כי תחתה, זה דומה יותר למצרים. לכן, כשיצאנו ממצרים, התפטרנו מהקליפה הזאת. אפשר להתפטר ממנה יחסית בקלות. אבל תשימו לב, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה זה מדרגה גבוהה מאוד. והיא נקראת קליפת הכלב. קליפה של עמלק נקראת כלב. שכשהכלב אוחז שם בקליפה הזאת, בן אדם, והבן אדם הזה קשה לו לחיות, כמו שאמרנו, את התורה שלו בשמחה. זה נקרא מיד כלב יחידתי.
איך זה מסתדר שאנחנו תמיד כאילו שאני... מדברים על עמלק, אני חושב על יד אל קסיה,
נכון.
ודווקא שם, כאילו, החיסרון הוא בחלק התחתון. חסר הקס.
כי אתה מתרגם שבעצם מי שם את היד שלו? מה זה כיד אל קסיה? איך אתה מבין את הפסוק הזה?
יד השם.
אז בדרך כלל כולם מבינים יד השם. כי יד על כסיה מלחמה לשם בעמלק מדור דור, זה הפסוק, נכון? אז מה אנחנו מבינים? שכביכול יש ניתוק בין העליון לבין התחתון, בגלל שהשם, כן? פה אנחנו נראה שבעצם היד זה לא יד השם, זה ידו של עמלק. הוא זה שמסתיר את החלק העליון. לכן יש לו שליטה, איפה? בקטר, בחוכמה, בבינה. זה הסוד של עמלק, לכן יש קושי גדול מאוד. להתפטר מאותה קליפה.
מה זה עניין ויזהב?
אז זהו, עוד מעט נראה.
עץ.
יפה, בוודאי. אצל מי שיצא בתור זנב, נפרד מהכלל, אצלו הוא יתפוס אותו בראש. כלומר, הוא לא הולך לתפוס מי שנשאר בתוך הענן, הוא תמיד יטפל עמלק במי שנפלט מן הענן, וכאן אני גם נותן לכם עוד סוד, שעמלק לא יכול לשלוט אצל מי שהוא אדם כללי, אלא אצל האדם שהוא פרטי.
זה גם קשה, כי אתה אומר פה יחידה. כן. יש דבר יותר כללי מיחידה?
כן, בוודאי. אצל האדם הפרטי, שיצא מכלל ישראל, גם הוא בנוי מחמש מדרגות. יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה של אותו אדם פרטי.
ברור, אבל כשמדברים על יחידה, זה כבר גם, גם החלק הפרטי, היחידתי, אי אפשר לדבר על, לא יודע, אולי, אי אפשר לדבר בכלל שם.
אז הנה עובדה, עובדה שכשאדם יוצא, כלומר, אם זה באמת אדם שיצא מן הענן, פלט אותו הענן, אז איפה היחידה שלו? למה היא לא מתפקדת? יש בעיה. כלומר, אין חיבור אצלו בין אותה יחידה, כמו שאתה אומר, שהיא שורשית וטהורה וקשורה לקודש.
לא מה, נסה להבין.
אבל זה נכון, אתה צודק. אבל העובדה שזה לא מתורגם לחיים שלו, והוא דה פקטו מחוץ לענן, זאת אומרת שהוא יצא מכלל ישראל באותה שעה. אדם שיצא מכלל ישראל באותה שעה, הוא חי ברובד הפרטי שלו, האינדיבידואלי שלו, שם הוא חשוף הרבה יותר להתקפה הזאת של המלאק. כלומר, המלאק לא מתקיף כלל ישראל, הוא יתקיף פרטים בישראל. הוא לא יכול על הכלל. בתוך הפרט עצמו, הוא יתקיף את המדרגה העליונה שלו. כלומר, יתפוס אותו במחשבה שיבטל אותה, ינטרל אותה, יקרה אותה. הרי המוח קר והלב חם. אז הוא יקרר שם כדי שלא יחמם על ידי הלב, ואז האדם הזה, חז ושלום, יצא מן הענן, יצא מכלל ישראל ויקפור בעיקר.
אפשר להגיד שזה סוג של קרט שבאדם מביא על עצמו? הוא בעצם באדם מנתק את עצמו מהכלל.
נכון, נכון. אני לא יודע אם אפשר לדרגם את זה במילים
של
קרט, אבל הוא כן מוציא את עצמו, כן? מוציא את עצמו מן הכלל. פשוט מאוד נקרא רשע. רשע זה מי שהוציא את עצמו מן הכלל, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. רשע, כן? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זאת אומרת, אין לו כבר התייחסות לכלל ישראל כנשמה קולקטיבית גדולה, אלא הוא חושב שהוא יצא ככה, נולד ככה, אבל אין שום הבדל, אין שום דבר. שום דבר לא חסר, שום דבר לא חסר לו מהכלל הגדול הזה. המדרגה הזאת של עמלק, כן, בתוכה, יש כבר בתוך המילים, אנחנו אפשר לשמוע את הקונוטציה של עם לק, כן, עמלק. כלומר, מי שבא כן, לק, כן, כמו כלב שמלקק את הדם של העם. כלומר, הוא לוקח את המדרגה של עם ולא מגלה אותה אצלך. הוא הצליח לבטל, לנטרל את הנקודה שנקראת עם אצל היחיד. כמו בלעם, שדרשו חזד שהוא בא לבלוע את הבחינה הזאת שנקראת עם. בולע עם, בלעם, בל עם, אין עם. אתה אדם פרטי. ברגע שיש התקפה כזאת, ממין כזה, האדם מנוטרל, מוציאים אותו מכל האורגניזם, ולכן הוא כבר לא חי עם כולם, וחז ושלום זה תא בתוך הגוף שהגיע לחיים אינדיבידואליים, הוא לא חי עם כלל הגוף, ואנחנו יודעים איך קוראים למחלה הזאת, חז ושלום. כשתא מתוך התאים של הגוף עושה מה שבא לו, הוא נהיה משוגע אותו תא, הוא לא חי ברובד הכללי של הגוף, חז ושלום זה אותה מחלה ארורה. כן, נכון.
אבל בלעם, בולעם, או זה הקסמים, זה כישופים, בלעם.
לא חשוב, יבואו מכל מיני כיוונים כדי לגרום לדבר הזה. מה זה משנה איך זה יבוא? אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל מיני התקפות. מן האוויר, מן הים, מן היבשה.
זה יכול להיות גם תרבותי.
נכון. הכל טוב כדי לחבל בדבר הזה. כלומר, מה שהכי הכי הכי קרוב אלינו, יחידתי, צריך לשמור על זה, נכון? זה הכוח של עמלק שיכול להגיע חז ושלום למי שקצת יוצא מהדבר הזה.
כן, כי יש את השיא של איפה שקשלו בבלת מיליאן.
נכון.
ואז זה תרבותי כבר.
אז ברמז, מה אומרים לנו חז"ל, אם כבר הזכרת את זה? מה היו עושים בני ישראל? יוצאים מהמחנה של ישראל והולכים לקנות בשווקים של מיליאן. ככה זה התחיל.
כן, כן.
מה זה אומר? כן, ברמז, שהם יצאו מרשות היחיד, שזה כלל ישראל, והלכו לרשות הרבים, לראות בשדות זרים. ברגע שיש את החולשה הזאת, חז ושלום יש התקפה של עמלק. עכשיו, מבחינה פסיכולוגית, אם אני אוסיף כאן רובד יותר פסיכולוגי, זה אומר שאנחנו צריכים להיזהר מאוד מהמדרגה שאנחנו לא חיים בהרגשה הכללית הזאת. כלומר, כל אדם, אפילו באופן פרטי, אם הוא לא חי בהרגשה שהוא חלק מהמנגנון הקולקטיבי הזה של עם ישראל ואלוהים בתוכו, האדם הזה נכנס לדיכאון. מכאן נולד הדיכאון. כלומר, כל דיכאון זה רגע אחד, שיכול להיות קטן מאוד, שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הרי אם לא, הוא לא היה בדיכאון. כל רגע של דיכאון זה רגע שהאדם הגיע למין החלטה פנימית, זה יכול להיות רגע כנמרה, קטן מאוד, ששם, באותו רגע הזה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הוא לבד, הוא בהפקר. זה מה שאמרתי לי קודם לפני שהגע.
אבל המון גדול הזה הוא שהאדם שנמצא בהשפעה של המלאק, ופה נמצאים באמת בהשפעה של המלאק, רק הרדיו מספיק. אבל מה המנגנון פה? שאחד שאומר, אני פה יש המלאק, אז מה הוא עושה? הוא נעשה אדם פרטי. כי הוא בהתרחקות מהמלאק הזה, הוא יכול להפוך לאדם פרטי.
אני יודע, אבל כי אתה תופס את הדברים הפוך. כי אתה עכשיו מדבר על הציבור. אני לא מדבר על הציבור. אם אתה רואה שהציבור מתנהג כמו רשעים, אתה יכול לפרוש מהציבור הזה. זה לא נקרא לפרוש מהכלל. כמו שאומרים אנשים, הנה אתה אומר שהכלל תמיד קדוש, תראה מה עשה הכלל, נתנו את גוש קטיף. אז איך אתה רואה שהכלל הוא קדוש? הכלל
עשה... זה לא מה שהתכוונתי.
לא, אבל אני מסביר. זה טעות, טעות במינוחים.
לא, מה שרציתי
להגיד ש... כי לא הכלל נתן, אלא הציבור נתן. אם אתה מתרחק מציבור בגלל שיש עיתונאים וכל מיני דברים כאלה ואתה לבד.
זה לא למעלה, כן.
זה לא למעלה. אז ההתרחקות הזאת יכולה כן לקשר אותך לתוכן האמיתי. זה לא שאתה הופך להיות אדם אינדיבידואלי, אבל אתה יכול בהחלט להתרחק מדברים שבאמת שוללים את הראייה הקולקטיבית הזאת. להפך. ולכן אתה יכול לצאת משם, אז אתה לא הופך להיות רשע.
אבל לפי הגדרתך, המלאק הוא בא לתקוף בדרך.
כן.
דוגמה, השואה זה היה בדרך שעם ישראל הייתה בדרך כלל.
נכון.
אין המלאק בגלות.
נכון.
לפי הגדרתך, המלאק רק כשהעם הולך לדרך.
עוד פעם, אני אמרתי עם. בגלות אין עם.
זה אומר, אין המלאק בעם.
אין עם בגלות, העם ישן.
אז הדוגמה שתלך שהוא רצה לעצור את העם לדרך
ארץ ישראל. כי כשאתה בדרך לארץ ישראל, זה מדינה בדרך, זה עם בדרך, שם מופיע המלאק. כלומר, המלאק לא מפחיד אותו כשאתה פרטי, חי בארצות הברית, בהוואי, איפה שאתה רוצה. הוא לא יתקוף אותך. זה לא העניין שלו. הוא תוקף אותך כשאתה חלק מהעם, ומנסה להוציא אותך מהחלק הזה. אז הוא פולט אותך, שמושך אותך מן הענן שתצא החוצה, ושם הוא מטפל אותך. בסדר? זאת אומרת שהוא מטפל תמיד רק ברובד הכללי, כי הוא יודע שזה הסוף שלו. כי זה האנטיתזה שלו. כלומר, מה זה האנטיתזה של המלאק? צריך משהו שיהיה גם כן עם, עם ישראל. כלומר, תשימו לב, במינוחים, עם מלאק, עם ישראל. חייב שיהיה עם שיהיה נגד העם, שם.
אפשר להגיד שהשורש שלו זה, אולי זה כשורש של כל הקליפות, אבל של הנחש?
לא, עוד פעם, עוד מעט אנחנו נראה, הנחש יותר נמוך ממנו.
יותר נמוך ממנו?
כן, הנחש הוא מצרים. אם כבר נכנסת לשם, אז החיה שמייצגת אותו זה העקרב. כי העקרב מקרר, ולכן יש תחושה של קור כשהעקרב עוקץ, אבל כשהנחש נושך, מקיש, יש דווקא חום. אז תכף אנחנו נראה את ההבדל בין שתי החיות.
הקישת נחש זה יותר מסוכן מהקישת עקרב.
לא נכון, זה לא נכון. אנחנו תכף נראה את זה. עובדה שבעמידה, כשאדם עומד בעמידה, אומרים חז"ל, שאם יש נחש בעקבו ימשיך להתפלל, אבל אם יש עקרב יפסיק.
אבל בהתנהגות שלה, בהתנהגות שלו, אבל בכוח שלו...
לא מדברים על הכוח. מה הרעיון כאן? לעקרב אין היגיון. ואומרים לנו חז"ל שהנחש לא מקיש אלא החטא שעשית הביא את הנחש.
כי יש הרבה מקרים.
זה מין שליח, אבל העקרב לא אכפת לו, זה טבע שלו. כן? חכמים מספרים על העקרב שעלה על הגב של הצפרדע, כן?
לחצות
את הנער, והוא עוזר לו, והוא מקיש אותו, אומר לו, למה עשית לי את זה? הוא אומר, זה הטבע שלי, אני לא יודע לעשות משהו אחר, זה לא טבעי, זה לא הגיוני, זה לא בנוי על תהליך.
הרב, נכון, יש כל שיעור, אתה אומר שאומרים שזה מפחיד? אז זה מפחיד, כי זה כמעט נשאר, זה שורשי מאוד.
אז אנחנו נראה, לכן חשבתי שהשיעור חשוב, אפשר.
מה זה קיימו וקיבלו? קיימו וקיבלו, היה שם כאילו איזו שבירה של המנגנון הזה.
כן.
וזה גם היה בגולה.
נכון. כי זה בדרך לארץ ישראל עוד פעם. זה גם שם, שם זה לפני בית שני.
זה אמרנו שתמיד לפני כל דבר גדול מופיע
בפנו. תמיד לפני דבר גדול, יש מעבר כזה שנקרא בדרך, ששם מופיעות כל הקליפות החזקות כדי לנסות לשבור את המנגנון, את התהליך הזה. אם זה ברובד של עם ישראל, אבל אפשר לראות את זה בקטן גם כן אצל כל אדם פרטי, שממשיך ורוצה לעלות למדרגה גדולה יותר, אז יש לו שם כל מיני מחבלים בדרך, כן? חבלי משיח. אז זה מה שאומר דוד המלך, מיד כלב יחידתי. ולכן הפלישתי אמר לדוד, הכלב אנוכי. כן? הוא ידע שהוא שורש המלאק, למרות שהיה פלישתי, כן? עכשיו, זה לא, תשימו לב, זה לא עם ששייך לאומה ספציפית. הרי הוא פלישתי, והוא מכנה את עצמו כלב.
זה לא ציבור, זה עם, זה עם
שורשית. זה מין תכונה, תכונה פנימית עליונה שיכולה להתלבש בכל אחד ואחד.
הרב ברור היה אומר, לשתי המלאקים, המלאק המושגי, והמלאק הגיאוגרפי.
אוקיי.
זאת אומרת, המלאק הגיאוגרפי זה ערב הסעודי. ואם בודקים שמה, זה ברוך כשמש. והיה מוסיף, ערב הסעודי, הארץ הכי מסוכנת לישראל. מי שהוא בציבור חושב שערב הסעודי. ואם בודקים את התוכן שלהם, איך הם מדברים על האומות, איך הם מחנכים אצלם, נורא והיום. האמריקאים ניסו לעשות מה שהוא. הם כבר הרימו ידיים, זה בגנים, בגנים.
טוב. ולפי זה, יש לבאר כי מצרים הוא שורש הרע מצד מעשים רעים. זה בקטנה בוא נגיד. זה מעשים רעים. ערבת הארץ, כן, כל מיני משיכות נמוכות שיש. זה נקרא מצרים. והוא עניין גיהנום תחתון. ולכן נאמר, המעל חם ארץ מצרים, שם צריך רק לעלות, כשאתה עולה משם זה בסדר, גיהנום תחתון. אבל בעמלק נאמר, עלו ראש הגבעה, שהוא בחינת גיהנום עליון, צריך לעלות גבוה כדי להתפטר ממנו, הוא עשיית המצווה בקרירות. תשימו לב, היינו מחכים שיגיד לנו איזה משהו חמור. ומה זה המשהו החמור הזה? לעשות מצוות בלי להתלהב. אתה עושה מצווה, כי אתה צריך לעשות מצווה, כי אתה מניח תפילין. אומר פה שזה הדבר הכי גרוע.
באמת, זה מאוד מעודד המשפט הזה. כי מה הוא אומר פה? הוא אומר לך שאתה פה, שאנחנו היום פה, יכולים לתקן, לא לחזור לגן עדן מה שהיה האדם ראשון, יותר גבוה, אתה מתקן פה היום הכל.
איך?
יותר גבוה.
בהתלהבות.
בהתלהבות, זאת אומרת, אתה עושה גם יוצא ממצרים.
תחת אשר לא עבד את השם בשמחה ובטוב. מרוב כל. לפעמים זה בגלל שיש לך הכל. כלומר, המלאק יכול לבוא מכל מיני כיוונים, העיקר ששורה אחרונה, מה יש לך? אתה בדיכאון. אתה לא עושה את המצוות בשמחה ובחום. כלומר, יש לנו פה הדרכה לחיים, זה לא סתם שיעור, עוד אינפורמציה. זה דבר חשוב, זה מהותי. זה יכול להיות שיעור לחיים. כן? כל דבר צריך להיות כזה. כלומר, אם אני עכשיו מקיים מצווה, לא חשוב איזה מצווה, אני צריך להיות כל כך בהרגשה של חיות, שכמו שאמרתי בשיעור נשים השבוע, בסייעתא דשמיא, אני צריך להגיע, להרגיש את ההבדל בין מצווה של הנחת תפילין לבין מצווה של עטיפת טלית. אני מרגיש את ההבדל הזה? או שזה רק בגלל שאני אומר מילים שונות? להתעטף בציצית או להניח תפילים? האם אנחנו מרגישים את זה? האם אני מרגיש את הדבר בתוך המצווה עצמה? האם אני מרגיש שלמשל נטילת לולב זה שונה, זה נוגע בנקודות אחרות מאשר מצוות הדלקת נרות שבת?
צריך ללמוד.
אז כל הכוח הזה זה הרבה יותר מסתם לימוד, זה לימוד שהופך להיות חלק ממך. זה מודעות.
כמו שהמטרה זה לצד הנפש, הרוח, הנשמה.
כן, כן.
ופה זה הצד הנפש, כשאתה אומר שאתה נראה בלי טעם, מצד הנפש, מצד הבן, כמו שאתם אומרים בסוף.
כן, שם בן.
כן, שם בן.
נכון, נכון.
מאיפה אני שואב את ההתלהבות, אם אין לי נגיד התלהבות, נגיד לקום בבוקר, ליטול ידיים, שהמים קפואים וחם לך ונעים לך?
אז אתה צריך ללמוד, כלומר, איך אנחנו רואים את הדברים בפשטות. כשאתה לומד למשל נושא, מיד כשאתה לומד את הנושא, אתה עושה אותו בצורה כאילו, הנה, עכשיו זה המצווה. למשל, אדם לומד, נגיד, שבוע שלם איך לבצוע את הלחם בשבת. אז כשהוא יבצע את הלחם בשבת, זה יהיה מצווה, פתאום משהו יתעורר, זה משהו שונה, וואי וואי, איזה שבוע עבר עליי, למדתי, אתה לא יודע מה יש בלחם הזה. תמיד זה היה, אבל אתה לא ידעת. או, אתה עכשיו במקום רחוק, ומתחילים לדבר איתך על מישהו שאתה אוהב. על הבן שלך, על הבת שלך, על אמא, אבא, אשתך, בעלך. כן, מה אתה עושה? אתה מתחיל להתגעגע. ופתאום אתה הולך לטלפון הקרוב ומרים טלפון. זה אותו דבר כאן. כלומר, המודעות, הלימוד, מקנה לנו את הקשר היותר חזק עם הדבר הזה. זה מה שמביא אותנו לעבודה כזאת. כלומר, עצם העובדה שאנחנו לומדים עכשיו על הנושא הזה, ושהנושא הזה מתעורר בגלל שאני הולך לקרוא פרשת יתרו, ושוב פעם, אני לא נכנס לבית כנסת סתם עוד פרשה, כי כבר קראתי יתרו לפחות, כשנות חיי, כן? אז עוד פעם, מה אני יודע יותר? אני כבר מכיר את כל הפרשה הזאת, ואדם שיש לו קצת ראש טוב, הוא יודע את כל הפסוקים בעל פה. אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על חוכמה חיצונית. חוכמה בגויים תאמין. אבל תורה בגויים אל תאמין. מה זה תורה? תורה זה לא חוכמה סתם, זה חוכמה של חיים, שנכנסת לתוך החיים שלנו. זה משהו אחר. על זה אני מתכוון. ואת זה צריך לתקן, כי זה קליפת המלאק. זה נקרא קרירות.
רב, רב, אמרנו פעם, בהזכרה של... בצפון שם.
רבי אשר.
רבי אשר הפרסי, איזה שיעור אחד של... בצהל, שבמצרים בעצם הייתה גאולה נשמתית.
כן.
שהיא כאילו גם לדורות נצחית.
נכון.
ועכשיו, זה דווקא הייתה יציאה ממצרים.
נכון. ועכשיו... למשל, אנחנו חוזרים על זה עכשיו גם פה. אמרנו שממצרים יצאנו, קליפת מצרים, אמרנו שהתפטרנו.
ואז אמרנו שעכשיו יש כאילו את גאולת הגוף.
יפה.
ועכשיו, מה יוצא? שלכאורה, אם יצאנו ממצרים, יכול להיות שזה... וזה נשמתי, זה נשמע ככה ב...
אוקיי.
נשמע שזה משהו באמת גם כן כאילו עליון.
נכון. אבל אתה מושך לכיוון הנכון. כלומר, מה שאנחנו הולכים לסכם פה, כן? אני הולך לכיוון שלך, זה תמיד אותו עניין, אבל תמיד זה משום מה בורח לנו, שהדבר הכי גבוה בעצם, בסופו של דבר, איפה הוא מתגלה? בגוף שלי, בשמחה הפרטית הקטנה הזאת שלי פה. אתה יכול להיות תלמיד חכם גדול, אתה רואה רבנים גדולים נכנסים ככה, כאילו, זה איפה השמחה? אם אין לך את השמחה הזאת, זה לא מעניין אותי בכלל כל הדבר הזה. זה תלוש. אז מצד אחד, מצרים זה גבוה מאוד, כן? זה מחשבתי, נגאלת, ועכשיו אנחנו צריכים לגאול את הגוף שלנו. אז איפה בעצם, אתה גילית עכשיו את הסוד, איפה אחיזת המלאק הכי חזקה? זה שהראש לא יתרגם את זה לשמחה פשוטה בגוף.
שלא יהיה התלהבות.
שלא יהיה התלהבות, פשוט מאוד. שאתה קם בבוקר, אתה כבר בדיכאון, לפני שהתחלת לעשות כל דבר. אין לך שום שמחה. ואתה יודע כמה דברים אתה מפספס? אתה מפספס את הקשר שלך עם האישה, או עם הבעל. אתה מפספס את הקשר שלך עם ההורים. אתה מפספס את הקשר שלך עם הילדים. והשנים עוברות, 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 ואתה מסכנים, בשביל מה? ואתה בדיכאון כזה עמוק שאתה הורס את עצמך לבד. וחז ושלום, חז ושלום, כן? לא לתת את הדין על רצח. רצח של מי? של עצמו. אתה הרגת את הנפש, את עצמך. למה לא חיית? אבל חייתי, לא. היית מת כשקיימת מצוות. אבל היית צריך להיות מת כדי לקיים אותה.
אז זה נאמר פעם איזה מפקד בצבא, באתי ואמרתי לו, תשמע, לא פשוט. זאת אומרת, תגיד, בכניסה הכתוב שיהיה קל.
כן.
לתרגם את זה, יום יום, זה עבודה.
נכון, לכן אנחנו לומדים את זה. כל הדברים של כאן, זה דברים קשים מאוד. כי בסופו של דבר, אם זאת הקליפה הכי חזקה, איפה יהיה התרגום שלה? בדברים הכי קטנים בחיים שלנו. זה הסוד.
כי ההתלהבות הורגת את המלאק.
נכון, יפה מאוד. ואיך אני מגיע להתלהבות? אנחנו יכולים לסבור.
על ידי שאני מתלהב.
איך אתה תתלהב?
על ידי שאני מתלהב.
איך אתה יכול להתלהב?
החלטה פסיכולוגית.
איך?
החלטה פסיכולוגית.
לא מספיק. יפה. אבל אז תמשיכי. איך אפשר לחסל אותו? חסר לכם את הדבר הכי חשוב.
לחיות את זה.
לא. יפה מאוד. להגיע למדרגה, לחיות את היהדות שלי כעם, ככלל בארצי. אם אני לא מבין את זה, כן, הרב קוק אומר דבר, אני נתתי שיעור על זה, אני ממש, זה היה שיעור בירושלים, האנשים שם רעדו, הוא מתרגם את השבתות בחוץ לארץ. אוי ואבוי מה הוא אומר שם, על השבת בחול. הוא אומר, זה מין בועה של קודש בחושך. בקרירות, בערפל, בגיהנום הזה שמסביב אתה באיזה מילה בקטנה, אתה משתיכה במין שקט כזה של מוות.
זה נכון. איך אני בודד את זה? אני נכנס לחנות הרבה פעמים, בא אחד מאקסלבן או מזה דצי וזה, רק אני מסתכל עליו, אני אומר, הוא חוסך תאוצה, לא מזה מקיים מצוות, לא מקיים מצוות, חוסך תאוצה. התאוצה לא נמצאת פה. זה ממש כל כך מורגש.
זה הדבר הזה, זה הדבר הזה, זה שהורג. כלומר, הגלות זה המלאק. והגאולה חזרה לארצנו, חזרה לחיות כעם, להרגיש את זה, אבל בתוכי, שאני עם, זה ממלא אותי שמחה, זה פשוט, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. אתה לא בהפקר. אדם שמרגיש שהוא בהפקר, הוא כבר בקליפה הזאת, הוא בתוך הפה של המלאק, חס ושלום.
אפשר לדבר על אחריות?
אחריות.
אחריות.
בוודאי.
אחריות היא, זאת אומרת...
ברגע שאתה גדול יותר, אתה אחראי יותר, אתה גם כן יכול להתנתק. המסוגלות להתנתק נותנת לך אפשרות להתחבר. כן, זה סוד גדול גם זה.
מה זה, עצוב השוב?
אם אני לא יכול להתנתק מהקודש, זאת אומרת שאין לי בחירה באמת להיות בו. בסדר? כגודל היכולת שלי להתרחק, לזרוק את הכל, ככה היכולת שלי לאהוב את הכל ולהתחבר, אבל בבחירה חופשית אמיתית.
התשובה האמיתית.
זה נקרא. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ברצון. ובזה מבואר החילוק לעניין ביטולם. איך מבטלים את שניהם? שבמצרים, שהם שורש מעשים רעים ודבר של עבירה, כן, תשימו לב, במה אנחנו מתעסקים תמיד? בזה דווקא. כלומר, וואי, וואי, הוא עשה עבירות, כן. הוא אומר, זה יחסית קל. זכו אז ישראל למוחקו לגמרי ולבטלו, אתה פשוט יוצא משם ונגמר הסיפור. מה שאין כן קליפת המלאב, זה יכול להיות איתך, אפילו אתה חושב שאתה צדיק ואתה דתי. שהוא חיסרון בשלמות המצוות. בזה לא שייך מחיקה, כל זמן שלא הגיע התיקון הגמור. וכמו שהקדוש ברוך הוא אין לו סוף, עכשיו תשימו לב, מתי תיגמר הקליפה הזאת?
אף פעם.
אף פעם.
זה התסכול.
למה היא לא תסתיים אף פעם?
בשאיפה.
כי תמיד אתה יכול להיות יותר שמח ממה שהיית אתמול. כי אין לזה סוף. אז זאת קליפה בעצם שהופכת להיות בשבילך מנוע. תתגבר יותר, להפך, צריך לקחת את זה בשמחה. לא לקחת את חצי הכוס הריקה, אלא את חצי הכוס המלאה. אתם זוכרים שזה ראשי תיבות חכם. חצי כוס מלאה. כן? זה החוכמה. כך עשיית המצוות מתוך אהבה ותשוקה. אין בזה סוף. אין בזה סוף. כלומר, אנחנו לא אוהבים דברים סופיים, אנחנו חוצים את ים סוף. אנחנו מסוגלים גם בים שנקרא סוף. סוף, לא חשוב, לעבור ולהמשיך. וכמה שיעשה אדם באהבה ויראה ורצון, עדיין יש שלמות למעלה מזה. עוד יותר, תתקדם עוד יותר. ולכן אצלו נאמר, רק ויחלוש. כלומר, כל יום הוא צריך להיות קצת יותר חלש באתמול.
אז איך אפשר למחות אותה?
אה?
איך אפשר למחות?
מתחת השמיים.
מתחת השמיים.
אתה מבין? לכן הפסוק מוסיף, מתחת השמיים לא תשכח.
כי יד אל קסיה זה לפשוט היד רק מתחת השמיים.
בוא נראה, נראה. אבל בגלל ששאלת כבר, עניתי לך.
נכון.
אבל המלחמה היא תמידית ואין לה סוף. בזה יש להבין למה נקראת קליפת פרעה התנין הגדול. מה זה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, כן? כמו שקורא פרעה לעצמו. דג גדול. והנה איתה בגמרה, במי שעומד ב-18, ונחש כרוך על עקבו, כמו שאמרנו מקודם, לא יפסיק. זה קליפת מצרים, זה צריך לעלות משם. אבל הקרב פוסק. הקרב זה אותיות עקר בית. כן, עקר בית. הוא עוקר את השורש, את הכל. ביקש לבן לעקור את הכל. לבן זה הסוג הזה. שמביא לך עצבים ומתסכל אותך ושובר אותך וכל פעם שאתה בונה משהו, הוא עושה לך משהו, נותן לך משהו אחר, הוא משגע אותך. וביארו בספרים הקדושים, על פי דרך תיקוני הזוהר, דנחש הוא כוח הרע המחמם לעבירה ולמעשים הרעים. כמו שהקשה שלו היא מחממת, אז בעצם זה ההתחממות שלך לעשות כל מיני עבירות. והקרב? ומלשון עקר בית, אומר הזוהר הקדוש, בחינת קרירות בקיום תורה ומצוות. זאת אומרת שאתה מקרר את כל הבניין שלך, חס ושלום. אתה במקום להביא שמחה למקום שאתה נשאר בו ונכנס אליו, אתה הורס אותו.
יכול להיות שבעצם צורת העבודה היא פה צריכה להיות מאוד מאוד אמצעית כזאת. זאת אומרת,
שמה?
לא... יש לנו תחושה כזו שאם תניח, אתה יותר מדי נלחם בקליפה אחת, השנייה מצטלטת עליך, ולהפך.
צריך איזון, בוודאי, אדם יודע.
זה נשמע קצת, נגיד לך למה מאיפה זה בא. כשקראנו את זה, הרגשתי שכאילו שאפשר ללמד זכות על הרבה אנשים שנניח לא מקיימים תורה מצוות, אבל שמחים, פשוט שמחים, טוב להם, שמחים. זה כאילו הם לקחו, הם נלחמים כאילו עכשיו בקליפת עמלק, אבל שכחו את הקליפה השנייה. עכשיו אם אתה הולך... אוקיי. היה ממש מתקועה כזה, איך אומרים, כאילו רציני כזה כמו שאתה אומר, ואתה מקפיא על כל מצוות לזה, אבל מה, אתה
מרגיש לו... אין לך
שמחה. אז לכאורה כאילו הצד השני עכשיו בא.
נכון.
יש פה איזה מין...
נכון. למרות הכל, יש פה הבדל גדול. שיש קושי וחשיבות יותר בקליפת עמלק. כלומר, זה יותר חשוב מזה.
אז זה הלימוד זכות.
זאת אומרת, בוודאי. זאת אומרת שבסופו של דבר, הדבר שבאמת צריך להתפטר ממנו, זה העצבות, והמרה השחורה, והכבדות בעבודת השם. וכשאתה מתחיל לחיות את הדברים בשמחה, הכל מתפתח בצורה אחרת. גם העבירות, בסופו של דבר, אתה יכול להתפטר מזה.
כי זה שורש וזה...
נכון, נכון. ולכן, כשמתעורר בחינת נחש, אז נכון, אם נחש מתעורר, נגיד, כוח הנחש, אדם נמשך לעבירות, הרצון שלו מתחמם בכל מיני דברים, כן? לא יפסיק. מה זה לא יפסיק? לא יפסיק את התפילה שלו, ימשיך. זאת אומרת, על ידי ההמשך, מה אתה עושה? אתה מתפטר מהקליפה. אם פגע בך מנובל זה, מה אתה עושה? תמשיך, מושכו לבית המדרש. זאת אומרת, אתה ממשיך ללכת. אל תעצור. כי התעוררות המידות, כן, שורשם בקודש. כלומר, איפה זה מתקיף הדבר הזה? במידות, למטה, פה. בחסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, מלכות. אבל השורש של המידות האלה בקודש. כלומר, מה אתה יכול לעשות במידה כזאת? פשוט, התקפיה מתהפכה, להפוך אותה לקודש. לתרגם אותה לקודש. לקחת את הפוטנציאל של החמימות הזאת, של הנחש ולהפוך אותה למשיח, כן, נחש בגמטרי המשיח.
ואמרנו שגם העבודה של המלאקים היא תחת השמיים, שזה גם כן המידות.
עוד מעט, נראה. ויכולים להכניסם לעבודת השם. כלומר, אתה לוקח אותם מעבודת הקליפה, אתה מביא אותם לגבול הקודש. כמו שאומר, הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן. לכן אינו הפוסק, אסור להפסיק שם. כמו שייסד הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו אמן, עניין העלאת המידות. זה נקרא להעלות המידות כמו לעליית מצרים. אבל הקרב שנתקרר בעבודה, בהכרח לא להפסיק. כלומר, העבודה שלך עכשיו היא לא טובה. תפסיק את אותה עבודה, אפילו שזה תפילת 18, תפסיק. למה תפסיק? כי אתה עכשיו רק נותן לו אוכל. תתחיל מחדש בזמן אחר, עם ראש אחר, ולא עם המדרגה הנמוכה הזאת שנכנסת אליה עכשיו בתפילה הזאת, או במצווה הזאת, או בעבודה הזאת. ולעורר ליבו, כן, זה מה שאתה צריך לעשות בהפסקה, באהבה ויראה. זאת אומרת, להתחמם מחדש, כן, בעבודת השם בהתלהבות. ויש לומר שכלב הוא מבחינת עקרב, כן? כמו, מה זה שכלב הוא מבחינת עקרב? כן, המדרגה של כלב, הקליפה הזאת שנקראת כלב, היא כמו עקרב, כמו שמבואר ברש ברכות, נכון? כתוב שהלילה, אומרת הגמרא, מחולק לשלושה חלקים, שלוש משמרות הווה הלילה, אומרת הגמרא. כן, אז בהתגבר חצות לילה, כתוב שם כלבים צועקים. מה יש בחצות לילה? ואז הוא עיקר הקרירות, כי חצות ראשון עדיין יש בו חמימות של היום הקודם. חצות שני כבר מתחיל חמימות הזריחה, אבל באמצע הוא עיקר הקרירות. ואז כלבים צועקים. מה זה אומר פה?
מה זה באמצע? באמצע זה רגע.
יפה מאוד, יפה מאוד. זה רציתי שתיקח את הנקודה הזאת, טוב שכבודו תפס את הנקודה.
גם השפה פה, הוא אומר ראשון ושני.
נכון.
אז מה קרה לך שלישי?
יפה מאוד. אז איפה זה נגמר? כמה זמן הזמן הזה?
כחצות.
יפה. זאת הנקודה הזאת של המעבר. נקודה שהיא לא תופסת זמן. והנקודה הזאת, חז ושלום, שמה, בתוך זמן שהוא לא זמן, נכנס עמלק. אם אתה נותן לו להיכנס. כלומר, אפילו אתה לא מודע מתי הוא נכנס, כי זה היה לפני ואחרי, לא הבנתי מה קרה, איפה הוא נכנס. זאת אומרת שזה מדרגה שהאדם הוא בעצם במעבר, ממש. זה יכול להיות שנייה אחת במעבר בין גלות לגאולה. בין לילה ליום. הרי חצות לפני וחצות אחרי, זה לילה ויום. זאת אומרת, מגלות לגאולה. בציר הזה, שהוא לא קיים באמת במציאות, שמה יכול חז ושלום להיכנס המלאק. בגלגל זה כאילו בנקודה האמצעית. קשה מאוד, זאת אומרת, זה מדרגה שיכולה לתפוס עמוק.
אתה פעם היה באיזשהו להגיד שזה מפחיד?
כן, כן.
כי הדבקות היא בלילה. עכשיו, הדבקות שגורסים בלילה.
גם בלילה זה נקרא חצי השני.
חצי השני. אבל המנוע, צריך מנוע כדי לראות. אז באותו רגע, אז הוא תופס.
אז נכון, נכון. זה לא פשוט, הדבר הזה הוא קשה.
גמרות,
חצות. קשה, ממש יפה מאוד. על זה עושים המקובלים תיקון חצות. כדי לשלוט על אותה קליפה של עמלק. וזה כוונת האריזן, כי עמלק נקרא כלב. למה הוא נקרא כלב? כן? בגלל שיש לו את המדרגה הזאת שהוא בדיוק בחצות הזאת כלבים צועקים. זה הזמן שלו. תשימו לב שכשיצאנו ממצרים, כתוב שהכלבים לא נפחו.
לא חרצו.
נכון? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זאת אומרת שאז תקנו את הקליפה של הנחש, והכלב היה בינתיים סגור. לא יכל להתפרץ. רק שהתחילו להתלונן, מתי מופיע המלאק בתורה? כי אנחנו לא יכולים לברוח מהפשט. ברפידים. כלומר, כשאתה מתחיל להרגיש את העייפות הזאת, כאילו, טוב, מה אנחנו עושים כבר? מה אני בסך הכל? המלאק שם מחכה כל הזמן בצד, כמו איזה כלב, קליפת כלב. ופרו נקרא נחש, פרו זה כלום, פרו זה בקטנה. שהוא החימום לדבר עבירה. כלומר, מה אנחנו עושים אפילו עם הנחה של פרו? תפילים. אותו נחש שהיה לו גם לא היה כזה. ופה, עשו לי מזה תפילין. מה זה אומר? כמו שהבעל שם טוב אומר לנו, תיקח את מה שהם משתמשו בזה בקליפה, תהפוך זה לקדושה, אתה יכול לקבל שם מוחים גדולים. ומבוארים הדברים על פי דרך האריזה על בעץ חיים. עכשיו אנחנו נכנסים לקבלה, בינתיים זה היה פשט. בעניין שבירת הכלים, שזה שורש המלאק, כלומר שורש המלאק, כדי להבין מאיפה זה בא, זה נשבירת הכלים ממלכי אדום. מה היה הסיבה, כן, לפי החסידות של שבירת הכלים, אתם זוכרים תמיד, נכון? אנא אמלוך. מה זה אומר בפשטות? מה לא היה מושג לכל מדרגה? הכלל, ההתקללות. אתם רואים שיוצא איפה שהשורש של המלאק בא ממדרגה של כל מדרגה שחושבת את עצמה לעולם בפני עצמו, לא צריך, אני ואפסי. והנה שורש הפגם שלהם הוא מה שהיו בלי ייחוד. בלי ייחוד בין מה למה? זכר ונקבה. תשימו לב מה זה אומר פה. זאת אומרת שכל מדרגה בפני עצמה, ברגע שהיא אנא אמלוך, מה זה אנא אמלוך? זה לא סתם ביני לבין החבר שלי. זה בין נותן למקבל, בין זכר לנקבה, בין איש לאשתו. זה חשוב מאוד. ושם צריך לחפש את האחדות הזאת, כי אם לא חז ושלום, קליפת המלאק יכולה להיכנס שם ולקרר את כל הבניין.
מה, דרך אגב, נסביר למה זה מתחת השמיים. כי השבירה הייתה רק בתחתונים ובעליונים רק ירידה, אבל לא שבירה.
נכון, הייתה נפילה שם.
נפילה.
נכון.
אז רק מתחת השמיים ממש.
בדיוק. אתה רואה איך אתה מקשר את השיעורים הקודמים, כן? מה קרה בכל שלב ושלב.
איך זה מסתדר עם האב של הקרב?
יפה מאוד. שאנחנו יכולים להתגבר על הקליפה הזאת, כן? צורל שואל, נכון? כתוב, הקרב אתה... לקחת רק צירוף אחד, עקר בית. בוא ניקח רק עין בית. רק חסד. יפה מאוד. אתה נתת את התשובה. כלומר, מתי אני מתגבר על הקליפה הזאת? כשאני רק חסד. כשאני הופך להיות נותן, כשאני הופך להיות מחבר, כשאני הופך להיות אב, אב מלשון, כן, לא רק ענן, כי גם בענן הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בלבושים האלה, אבל זה נקרא עין בית שם של חסד. כשאתה מלא ביהודים, כשאתה מלא בנתינה. בסדר? אז בשאלה שלך הייתה התשובה כבר. כי הייחוד נקרא איש ואישה, זה נקרא ייחוד. ולזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. מחמת אש החימום ואהבה. כיוון שהיו בפירודה ולא בייחודה. עבודת השם מתוך קריאות. אז חז ושלום לחיות במצב כזה זה לא חיים. וזה הורס חז ושלום את כל הבניין, חבל. והמלאק שהוא משורש אדום, קליפה שלו הוא לקרר ולעשות פירוט בין ישראל לאביהם שבשמיים, זה אותו דבר, אביהם שבשמיים או כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא בן זוגה. ולכן איתה בחזל כי היה חותך עורלותיהם, כן, כך כתוב, שהמלאק היה חותך את העורלות של עם ישראל, וזורק אותם כלפי מעלה, להורות על ביטול הייחוד. כלומר, דווקא במנגנון הזה, דווקא במדרגה הזאת הוא רצה לבטא. למה? כי שם הוא רצה להורות מה התכונה שלו הפנימית. מה המלאק רוצה בעצם? שלא תתייחד עם אשתך. אתם מבינים מה זה אומר? כלומר, שלא יהיה לך חיבור של בניין. זה מה שהמלאק רוצה. אז הוא זורק את הברית וזורק אותה למעלה, כלומר שהיא תהיה ברעיון, שלא היא תהיה כאן.
נכון. גם פרוע הרג את כל הזכרים.
כן, אז, זאת אומרת, אתה אומר פה שגם אצלו הייתה תכונה כזאת של המלאק.
נכון.
נכון, לכן הוא היה אומר, לי יאורי ואני עשיתי. מבחינה המדרגה הגדולה מאוד, שיש בה גם כן צירוף.
זה הייעוד של בילם אולי.
נכון, כי היה בילם אצלו. בילם, כן. גם יתרו היה אצלו.
איך זה קשור קודם מיתרו? ברחנו מיתרו?
לא ברחנו בכלל. האמת שאפשר לענות, אני לא יודע כבר שש, כן? יתרו בא בשביל זה. כשהוא ראה שדווקא בדבר הזה המשכנו והצלחנו, וגבר ישראל, כן, במלחמה, למרות הקושי הזה, דווקא שם הוא בא. זאת אני נותן לכם כבר את התשובה. כלומר, יציאת מצרים זה בקטנה, לכן חז"ל לא מתייחסים בכלל. למרות שהפסוק בפשט מה אומר? מה שיצאו ממצרים, זה מה שהוא ראה יתרו, והיה יתרו, כן? נשמע יתרו. וחזר אומרים לה, לא, 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 זה, זה, סתיאת, מצרים זה בקטנות. מה? נכון, אבל זה לא מה שמעניין אותו. הוא אומר, זה קליפה קטנה, זה אפשר להתגבר עליה כלום. בוא נראה איך הם מתגברים על העמלק.
אז קריאת ים סוף היא באותו צבע של הדבר.
בדיוק. כי מה קרה בקריאת ים סוף?
גילו לירש את דילה והתגבר.
יפה, זאת אומרת, הם גילו את מי הם, את המהות שלהם. קריאת ים סוף זה הפריאה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים ברית מילה לתינוק, אנחנו עושים שלב שני פוראים ומגלים את האתרה, שזה בעצם שורש כנסת ישראל, זה המלכות. כלומר, גילינו בקריאת ים סוף שאנחנו עם, ולא סתם עם, עם השם, עד יעבור עמך, עם זוקנית. מדרגה אחרת. זה נקרא מה שקיבלנו. לכן כש... יתרו מקשיב לזה, שומע דבר כזה, הוא מתלהב מהדבר הזה, הוא אומר, רבותיי, פה קרה משהו. יש להם מנגנון שאין לשום אומה אחרת, והוא המדרגה הזאת שנקראת כנסת ישראל, כלל ישראל. מזה הוא בא. מזה הוא מתקרב, אני כבר נתתי לכם את כל השיעור. זה מה שמושך את יתרו. יתרו זה לא סתם בן אדם קטן. אם זה היה סתם להתגבר על איזה חולשה, כל אחד יכול לעשות את זה. גם הוא, עם התומעה שלו, יכול להתגבר על זה. אבל מנגנון שצריך בשביל זה עם כדי להתגבר, רק עם יכול להתגבר על זה. אם יתגברו על המלא, זאת אומרת שיש לי פה עסק עם העם, אני רוצה להיות שייך לעם הזה. גם מבואר, כי גם מלכי אדום, הוא אנה המלוך.
זה גם כן מוזר, איך בכלל איתו יכול... לשמוע אם הוא לא חלק מהעם, יש בו...
כנראה שיש לו מדרגה שקשורה, אני, לעניות דעתי, כן? זה לא כתוב פה. אני מתחלק איתכם על מה שאני חושב. שזה בעצם רמז לגמר התיקון. כלומר, מתי יהיה גמר התיקון?
כשהגויים יבואו...
כשהגוי הגדול הזה, העווה הזה, כן? התמה הזה, עם כל העבודות זרות שיש לו, לא יכולים להלביש את זה אולי על מישהו היום, אני לא יודע. כשהוא יכיר, ולא רק יכיר, יבוא ויגיד ברוך השם, י' כ' ו' כ'. הוא אמר ראשון ברוך השם, נכון? בפרשה שלנו, ברוך השם. אנחנו אומרים ברוך השם, זהו יתרו המציא את זה. זאת אומרת, כשכל הגויים יבואו ויכירו, כלומר המדרגה הכי נמוכה של המציאות תכיר, זה גמר התיקון. ככה אני מבין את הפרשה.
נשמע כולם שם.
זה לכן אני אומר שמה הוא בא.
הוא בא.
הוא בא. זה החיבור. לא רק לשמוע. לשמוע מלשון הבנה, הפנמה של הרעיון ולבוא. כן? להגיד, זהו, אני קונה את זה.
הוא שמוע ממרגז ומחיר אחד של פרש, שזה הוא לא שמוע.
נכון, נכון.
צריך שהשם יוצא אותנו.
סליחה?
צריך שהשם יוצא אותנו.
מאיפה?
אין
דעת יש כמה אחרת כרשת. כן, אז זה מדרגות, מדרגות מדרגות, הרי יש לנו מלחמה. כתוב תמחה את זכר המלך וכתוב אמחה את זכר המלך. כנראה שיש שתי קומות של מלחמה, אנחנו צריכים להתעסק בקומה שלנו, והוא התברך, יש לו גם קומה שלו, להתעסק עם אותה מלחמה. אבל זה מלחמת השם, שעוברת דרך עם ישראל. זאת אומרת שאין השם בלי ישראל. אי אפשר להפריד ביניהם. לזה התכוון הזוהר, קודשא ברוך הוא וישראל, כן? ואורייתא חד. כלומר, מי שיוצא למלחמה נגד עם ישראל, יוצא למלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. ולכן במעמד הר סיני, בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, מה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אשר בראתי את העולם. לכאורה זה מה שהיה צריך להגיד. אני השם שבראתי את העולם, נקודה. לא. אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז זה מעניין אותי, מה אתה מספר לי סיפורים שיצאת ממצרים? הוא אומר, לא, זה השם בעולם. זה שמסוגל להוציא אותי ממצרים, שיש לו התייחסות לעם מיוחד, שנקרא עם ישראל, עד כדי כך שהוא מוציא אותו מגלות לחירות. זה הגילוי של האלוהות בעולם. זה עובר בהכרח באופן אוטומטי ומחויב דרך עם ישראל. לא סתם זה שברא את העולם. זה החידוש. וכן עמלק, גמטריה רם. מה זאת אומרת? 240. כלומר, חושב את עצמו שהוא לא צריך אף אחד. רם וניסה. אכן שורש קליפת פרו הוא מחט עץ הדעת, שהוא החימום לעבירה, ותר האישה כי נחמד העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, וחטא זה בא על ידי הנחש. כן, כל זה, זה עדיין בקטנות, תשימו לב. ולכן נקרא פרו התנין הגדול, כלומר כמו אותו נחש, להורות כי הוא משורש חטא הנחש, וכן חטא 130 שנים שעבורו באו לתקן במצרים, שורשה עניין של חימום לעבירה בבחינת נחש, ולכן אחר שהתגברו בני ישראל על קליפת פרו ויצאו ממנו, אז עוברים לשלב ב', שלב ב' זה יותר קשה. ויבוא עמלק וילחם בישראל, בבחינת שורש הרע דמלכי אדום, שהוא קרירות בעבודת השם. מדרגה יותר גבוהה, תשימו לב באיזה רמה הוא שם את חטא הנחש, את חטא צדת, את כל החטא הגדול הראשון. לא, זה, איך אפשר להתגבר על זה? עכשיו בוא נראה איפה אתה נמצא בקרירות הזאת בעבודת השם. יש לבאר טעם הדבר שבא עתה המלאק לפי המבואר בזוהר הקדוש, שהרי על חטא שאמרו היש השם בקרבנו עם עין. תשימו לב מתי הוא מגיע?
הצפק.
זאת אומרת, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, ברגע שרגע אחד קטן אתה שוכח, עובדה, אתה עכשיו בפחד, עובדה, אתה עכשיו בדיכאון, עובדה, אתה עכשיו עצוב, עובדה, 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 עובדה. מה קרה ברגע הזה? הוצאת את הקדוש ברוך הוא מהמציאות שלך. כי אם לא, לא אתה יכול להיות עצוב, אין דבר כזה. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא ממלא את חייו, והוא בעל הבית פה, וכל מה שקורה יש אחריות, והקדוש ברוך הוא רק, אתה לא רואה אותו, ואם היית שומע אותו ככה, אל תדאג, אני פה, תמשיך, תעשה לי, תאמין, אני פה. ברגע שאתה שוכח את זה, היש השם בקרבנו עם עין, אותה מדרגה קטנה זה מה שמוליד את ההופעה של המלאק.
אני אומר פעם בחנוכת בית בבית שגרתי אצל דדון, על המשפט הזה אמרת לנו שבעצם זה שתי צורות של, של עבודת השם שהם שאלו. לא, לא...
יפה, זה אפשר... כבר בסוד, מה הם שאלו?
ואז זה מתחבר גם כן לעניין של ה... לא סור מרע, לעשה טוב, השמחה.
מי, נכון, מי או שולט בנו? עם מי יש לנו עסק? עם איזה אלוה? עם אין או עם יש? כלומר, עם אלוהות של נותנת לי אחריות על המעשים שלי? או עם אלוהות שבכל מצב תאהב אותי בלי שאני אעשה עבודה? זה הסגנון שם. בסדר?
שיעני, כמו...
כן. אז תעבדו בניסיונו ולא בחביבותה. מה זאת אומרת? עבדו את השם בכוח, ולא בהכרח ולא באהבה. וכיוון שנתקרר, זה זוהר, כן? הזוהר אומר את זה בפשטות, תשימו לב כל מילה בזוהר. וכיוון שנתקרר מעט אצלם העבודה, מעט, כן? לא צריך הרבה, מעט, קצת, פחות מאתמול. לכן מצא המלאק מקום לבוא. מיד הוא יודע, זה מין רק בחלל, וקום, שהמלאק מיד נכנס אליו, בוואקום הקטן הזה. כן? ולכן נאמר אצלו כי יד על כסייה. והנה, חוכמה ובינה הם מוח ולב. כן? חוכמה ובינה, מוח ולב. נקראים יודקה. והמלאק, תשים לב, הניח ידו. הוא, המלאק הניח ידו על בחינה זו, שתהיה עבודה בלי מוח ולב. הוא מכסה את המוח והלב. כלומר, תעשה את הדברים כמו רובוט. נולדת דתי, אתה בבניין דתי, אתה עם ההורים דתיים, תעשה את המצוות שלך. דרך אגב, לא אכפת להורים בכלל מה חושב הילד, העיקר שיעשה. מבינים את החינוך המעוות? כלומר, הילד לא אכפת לו, הוא עושה בכוח, הוא בוכה, ואבא אומר לו, דברך! דברך!
זה רק אם אבא עושה ככה את האמת.
כן?
ואיפה נמצא אבא?
אני אומר, תשימו לב איפה העיוות של הדבר. מה אכפת לך אם הוא מברך עכשיו או לא? הוא רק בוכה וכואב לו ונמאס לו מכל התורה שלך. לא, אתה לא זז מפות שלא בירכת. אתה לא זז מפות שלא עשית. אתה מכניס אותו למדרגה של עמלק, חס ושלום, לעשות לי... אתה מלמד אותו בידיים שלך לעשות תורה ומצוות בכוח ובשנאה, חז ושלום, בכוח, בלי שום רגש, בלי שום אהבה. אתה מזמין את המלאק לבית, חז ושלום.
יש הרבה יוצאים מהפורשים, מה...
בוודאי.
בחרדים.
לא רק בחרדים, בכלל בחיים זה ככה, צריך להיזהר מאוד.
זה מה שנקרא חוזרים בתשובה.
אני בבית כנסת, במוצאי שבת, תמיד אני הולך להתפלל, אני מסתכל על איזה אברך, איך הוא מחנך את הילדים שלו. קטסטרופה. תגיד לי, תלך למרוקו, אל תגיד להם שום דבר.
כל אחד מדבר מהם מה שהוא סבל.
אני, הבנים שלי, אף פעם לא אמרתי להם בתורה, תלמד פותה שלי. שום דבר.
נכון. צריך שזה יבוא בממש...
הם בהכרה, הם באו בהכרה.
בשמחה, בהתלהבות, ולכן אתה צריך להקרין את זה בבית.
לא יודע.
כלומר, אם השולחן שבת שלך דומה להשם ישמור, אז איך אתה רוצה שהילדים יחיו בזה? כל שבת כולם יברחו, כשיהיו גדולים, נכון? אבל אם יש אווירה בשבת, אם יש חשק להיות בבית ושמחה, אז באים. זה כל כך נראה פשוט ומטומטם, כן מה שאני אומר, אבל זה הבסיס.
ואני מוסיף על זה שאם אין לך תוכן, אם אין לך תוכן רוחני, תשים כלים יפים, תשים את החומך.
נכון. אז אותו דבר כמו עשיית מצוות, רובוטיזציה של הדבר. על זה אני אומר, אני אנטי דתי. אני אנטי דתי במובן הזה של המילה. שזה אקטים חיצוניים, בלי חיות, בלי כלום. אז מה אם אתה יודע עוד דף גמרא? אתה יבש, כשרואים אותך יש חשק לפקוט, אז מה? מה עשית? תחיה, תהיה בשמחה, תהיה עם חברה, עם חברים, באהבה, בחיבוק, לא להתבייש, להגיד להם שאתה אוהב אותם, שאתה... זה משהו אחר לגמרי. אני לא אומר שזה חז ושלום מנוטרל מלימוד תורה, להפך. אבל שצריך להבין איפה הדבר העיקר ואיפה התפל. וכמו שיש שפרשו שנרמז כאן על המלאק ששם ידו על י' כ' חז ושלום. הוא שם את היד שלך על המוח ועל הלב, אתה כבר חסום, אתה עיוור, אתה לא יודע מה אתה עושה. ולכן נאמר, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. כלומר, את מי הוא ירים בעצם?
ידו של המלאק.
יפה. כן. לא את הידיים של משה, הוא הוריד את הידיים של המלאק.
זה לא את ידיו,
זה את ידו. כן, כי יד על כס, כי יד על כס יד. אם זה היה של משה, את ידיו. כתוב את ידו. את ידו של מי? של עמלק. משה עושה מלחמה שם להוריד את היד הזאת.
אתם אומרים שזה העבודה של דוד. שדוד כאילו זה בגימטריה היד.
כן, נכון, נכון. שהידיים מרמזים על אהבה ויראה. אם אתה שם יש חיסרון של אהבה, אז גם חיסרון של יראת השם. חסד וגבורה, וכאשר ירים משה, כן, בני ישראל, ויכניס בהם עבודת השם מתוך המידות, אז בגבר ישראל. זה הסוד של בגבר ישראל.
רגע, מה היה הסיפור עם שאול שהוא לא הרג את כל העמלק?
כן, אז כנראה זה מתחבר למה שאמרנו בהתחלה, שתמיד נשאר איזה זכר לעמלק הזה, כי אנחנו צריכים להשתפר מחר עוד יותר ממה שהיה היום.
זה לא ברור פה מה שכתוב.
שמה?
בפסקה האחרונה.
למה?
כי כתוב כי יד על כסיה, ואז הוא אומר פה שבעצם זה עמלק שם את ידו מבחינה גבוהה.
כן.
חוכמה ובינה.
נכון.
ואז אתה אומר, בעצם יש פה איזושהי הסתרה שגורמת לעבודה בקריאות.
נכון.
ואז אומרים, ואז הוא ממשיך, ולכן נאמר, והיה כאשר ירים משה את ידו, וגבר ישראל, שידיים מרמזים על אהבה ויראה, חסד וגבורה.
אוקיי.
זאת אומרת, הוא כאילו מחזיר אותם שוב ליהוד, כי... זאת אומרת, אם הם בחסד וגבורה ועכשיו הוא מרים, אז הוא מחזיר אותם שוב למעלה.
עוד פעם, כשהוא מסיר את הידיים של עמלק, הוא שם את ידיו הוא.
מה, זה ידיו הוא.
בוודאי. כלומר, שניהם נכונים. אני רק נתתי וורד, פירוש, על הצד השני, שהוא לא מביא פה. אבל כשהוא מסיר אחד, הרי אמרנו אין וקום. זה או זה או זה.
או זה שאותומה.
אתה מבין? אז כשמשה נכנס לשם ודוחה את הידיים של המלאק, שם הידיים של המסיר.
לא, דווקא הפירוש הזה הסתדר מאוד טוב מתחת השמיים. מתחת השמיים, זה בדיוק מסתדר טוב.
כי זה המדרגה.
נכון,
זה מורכב, בוודאי שזה מורכב. ובזה מבואר הטעם, יש לכם אפשרות להמשיך? או שאתם רוצים
שאני אמצא? כן, בוודאי, אנחנו צריכים לגמור, אני נותן לנו את האפשרות.
אם בעל הבית, זה בסדר.
לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה.
ובזה מבואר הטעם שכששמע איתו, הוא מתלהב, הוא עושה עכשיו תיקון יפה. וזה מבואר הטעם שכששמע יתרו, הנה אנחנו חזרנו ליתרו, רציתם את יתרו, נכון? יתרו הוא פעשה. זה בצרבטית. וזה מבואר הטעם שכששמע יתרו, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, בא אל משה, דווקא. והנה, נגד קליפת פרעה והנחש, זה בקטנה, יכול גם היחיד לעמוד בקשרי מלחמה. זאת אומרת, כל אחד יכול להתגבר על פרעה קטן כזה. כמו שנאמר, אל מוציאו ממצרים, וכן אל מוציאה ממצרים, שהיה יציאה פרטית גם כן. כלומר, אתה יכול לצאת מבחינה פרטית מהפרעוניות הזאת. אבל נגד קליפת עמלק, שעיקרון נגד הייחוד, זה הכרח דווקא על ידי רבים, זאת אומרת כלל ישראל, אתה לא יכול לעשות עבודה פרטית לבד. כמו שתיקון, פגם, שבירת הכלים הוא על ידי שנעשה רשות היחיד, אתה חוזר להיות אחד בתוך כל האורגניזם החי הזה. כלומר, אתה תא שחוזר לגוף השלם. וקודם היה זה רשות הרבים, ברשות הרבים יש את הפגם הזה. וגם המלך המתקן נקרא הדר, אתם זוכרים? המלך השמיני, מלך השמיני שמבואר ברש עץ חיים, שהוא בחינת יסוד. תשימו לב עכשיו מה הקשר ליסוד הזה, תמיד אנחנו חוזרים ליוסף הזה. למדרגה הפנימית הזאת, המחברת בין כולם, יוסף הצדיק. כי יסוד הוא המלך השמיני, מילה ביום השמיני, המאחד לכל המידות. כלומר, אם זה לא מגיע עד היסוד, שזה מתחבר למלכות, בכל התחומים, כן? מהבית שלך הפרטי עד לרוחניות הכי גדולה, אז זה לא עבד. כמו כן, מנהיג ישראל נקרא צדיק יסוד עולם. איך מנהיג הוא נקרא צדיק יסוד עולם? למה? מבואר בשם הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו עליו השלום. בבחינת יסוד עבודת השם מתוך תענוג. מה אומר פה החסיד? כלומר, החסידות מתרגמת לנו ספירה להרגשה. מה זה ספירת היסוד? תענוג. כמו שבפשט ספירת היסוד יכולה להביא תענוג לאדם, הוא אומר בעבודת השם, תקח את התענוג הזה שאתה מרגיש בגוף שלך, אני רוצה שתעשה מצווה באותו תענוג. זה כבר מדרגה אחרת. האם כשאתה עושה מצווה, אתה כמו בייחוד עם הדבר הזה, ואתה חי את זה בהתלהבות כל כך, שכל הגוף שלך חי בזמן הזה? לא פחות מזה. תראו מה זה, חכמים מתרגמים את העבודה. וזה צריך דווקא התקללות בישראל. לכן אומרים שהיסוד בעצם הוא התקללות של כל הגוף. אין לו מעצמו שום דבר. אז אותו דבר ככה, כשאתה חי את עמך, ישראל, את הקדושה של עם ישראל, רק אז אתה יכול להיות צדיק כזה. והתקשרות למנהיגם. ואז בעצם אתה מונע את קליפת המלאק. לכן, שלוש מצוות נצטבו ישראל, מתי? בכניסתם לארץ. למה לא לפני? כי שם אתה לא יכול. ואחד מהם זה למחות את זכר המלאק. לצאת למלחמה. בגלל שיש לך מה? מלך. אתה ממנה עליך מלך. המלך, כי אין מלך בלא עם, הוא יכול לצאת למלחמה נגד המלאק. ואז אתה בונה את בית המקדש, נגמר הסיפור. אתם מבינים? זה לוגי, ממש. ולכן קודם לא בא יתרו אל משה. משה, יתרו לא מתעניין בדברים קטנים. פה הוא ראה דבר גדול, אבל כששמע מלחמת המלאק, אחר מחיקת הרע של פרעה, שורש הרע של מלכי אדום, והכרח לבוא להיות בתוך הכלל. הוא הבין שהוא צריך להיות חלק מהדבר הזה. מבואר בזה מה שמצינו בגמרא, הנה, כי שלוש מצוות מצטבו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד מלך, זה דבר ראשון. בלי זה אתה לא יכול כלום. למחות זרו של המלאק, כי אתה יוצא למלחמה עכשיו, כי אתה עם. ואז לבנות את בית הבחירה, אתה יכול לגלות את הקודש בלי ההפרעות האלה שנקראות קליפות המלאק. ועיין לרמב״ם, הלכות מלאכים, ומינוי מלך קודם למחיית המלאק, זה צריך להיות בסדר הזה. ומחיית המלאק קודם לבניין בית המקדש. אי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת, בסדר אחר.
באדם הפרטי.
כן, אותו דבר. אתה צריך למנות עליך מלך, כלומר לחיות בהרגשה כוללת שאתה חי בשלמות. זה נקרא אין מלך בלא עם. עם זה לשון עים. כן? אחרי זה אתה יוצא למלחמה נגד כל הספק הזה, כי סילקת אותו, כי כשאתה מרגיש שלם, החלק הקטן הזה לא יכול להיכנס בך, כי דחית אותו החוצה, אתה מרגיש השלמות. אדם שלם הוא אמיץ, אדם שלם הוא לא פחדן, אדם שלם הוא אוהב, אדם שלם הוא נותן, אדם שלם הוא שמח, וכו'. ואז אתה בונה בעצם את בית המקדש. אתה הופך להיות נביא. הרי אי אפשר לקבל נבואה בלי שמחה, זה הולך ביחד. אז אותו עניין פה, בקטן, אותו דבר בגדול.
אז מה זה בעצם המחיית, סליח לי, מחיית המלאק, בגלל שזה מצווה, מה זה בעצם, לחיים שלנו?
כן.
זה עשייה?
בוודאי, זה סילוק הרע על ידי הרגשת השלמות, ואתה מתחיל לחיות את הדברים בשמחה גדולה. כל דבר אתה עושה את זה בחיים.
שוב, אני שואל שוב.
עשייה, כן.
זה עשייה.
עשייה.
לעשות.
לעשות. כי השמחה זה התפרצות. זה כשזה כבר לא יכול להיות בפנים. זה מתפרץ החוצה. ססון זה עדיין בפנים, בדרך. שמחה זה התפרצות של הדבר. כשזה כבר אתה לא יכול, כן? כשזה פורץ מהגבולות, כן? כן? מה פורץ מהגבול?
צחוק.
יפה. מה, למה קוראים לזה צחוק? כי זה יוצא מהחוק. בסדר? זה יוצא מהמוגבלות.
וזה הגאולה תבוא מיצחק. וזה הגאולה תבוא מיצחק.
נכון, נכון, זה הסוד, זה הסוד, צריך לצחוק. לא רק בדרך לבנק. כן, צריך היה פה, לא יודע מי צוחק כבר בדרך לבנק.
זה דבר אחרון שעושה.
טוב. אז זה נאמר לא טוב, היות האדם לבדו. אז מחיית המלאק קודם לבניין בית הבחירה. והעניין דווקא בסדר הזה, כי העמדת מלך מנהיג ישראל שהוא מאחד אותם, ונעשו בלב אחד כאיש אחד, והוא מה שאמרה תורה, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. כלומר, אל תשים עליך דבר זר, אדם זר. תשים עליך מקרב אחיך. תשים עליך מלך, שדומה לך, שאתה והוא זה אותו דבר. כלומר, בהרגשה האינטימית הזאת שאני שלם, כדי לקרב האחווה בכלל ישראל. ולכן כששאלו בני ישראל, אשים המלך ככל הגויים, לא היה זה לרצון. כי זה לא ככה מבקשים מלך. אני לא רוצה מלך כמו כל הגויים. המלך שלי צריך להיות מלך של ישראל, בעניין שמאחד את האומה, שאוהב את עם ישראל. כי המצווה היא להעמיד מלך שהוא יקשר כלל ישראל להיות כחד. כן, מתאים לבחירות שלנו. וכן הוא לשון הכתוב, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי העם, הוא אוסף את כולם. ודבר זה קודם למלחמה של מחיית המלאק, שנכבר שזה דווקא בכוח אחדות כנסת ישראל. תשימו לב, לא בני ישראל, כנסת ישראל. בהרגע שהיא הופכת להיות כולה, כמו שכתוב בפסוק, כולך יפה רעייתי.
זה מסביר למה שאול נכשל, נכורה, דווקא בדבר הזה.
כי הוא היה מלך בדרך למלכות הכוללת. נכון, שאול. שאז הוא הופעת אור מלך הדר המתקן. למרות ששם הוא ספירת היסוד, זה לא פשוט, כן? אבל... וכן מצינו בהמן מזרע המלאק, אותו דבר שכתרוגו היה, אלוהיהם של אלה ישנו. שהכל אצלם בקרירות ושינה. זה מה שמתכוון המן. הוא רואה את היהודים, הוא אומר, תגיד לי, מה זה רובוטים האלה? זה מצחיקים היהודים האלה. אתה רואה אותם עושים מצוות, אבל אין להם בכלל חיים, הם לא חיים. אפשר, אני אומר לכם, אפשר לטפל בהם בקלות. זה מה שאומר המן, כן? כי הם ישנים, הם בתרדמה, אין להם חיות, אין להם שמחה במה שהם עושים.
הוא יסוד באימה, לא?
מה?
שאול.
כן.
אמרו שהוא מזרע בנימין.
נכון.
וזה התיקון שלו, מרדכי.
נכון, נכון.
אז הוא לא היסוד, היסוד.
נכון, נכון, אבל הוא בחינת יסוד, לכן אמרתי זה לא פשוט, הוא בחינת יסוד בכל מיני. והתיקון היה, לך כנוס את כל היהודים. אותו דבר, מה הפתרון שם? אותו דבר, לאחד את כולם. על ידי מי? יסוד אבא מרדכי. כלומר, מי מאחד בעצם את כולם? מי מאחד אותנו?
זה המלך שמאחד אותנו.
הוא גורם לנו להתאחד, נכון. מביא להם מלך שגזרותיו כאמן ומחזירם למותיו. אבל מי? בלי זה. היום. בוא נגיד היום. איפה יוסף?
יוסף ישראל.
לימוד הסוד.
לימוד הסוד.
כי לימוד הסוד הוא שווה לכל נפש. גם אדם חילוני עכשיו יכול לבוא ולשבת פה וללמוד איתנו. זה הסוד, למה זה דיבור שמדבר באופן כולל. הוא מרגיש שהוא שייך למדרגה הזו, גם הוא. באופן פרדוקסלי. ולכן הרבה לומדים את זה עכשיו, בכל מקומות בארץ. שהוא מזרעת יוסף, וזה סוד היוסף הזה והמלך הדר וכל מה שתרצו. זה כינויים, זה לבושים של אותה מדרגה של תורת הסוד. כן? מה זה יסוד? סוד י'. זה הסוד, זה תורת הסוד.
סוד השם.
סוד השם. ורק אחר כך שיש ישראל, כשיש בישראל כוח התעוררות המידות, אהבה, יראה, דבקות, אז שייך לבנות את בית המקדש. זה רק אנטנה בסוף. ששם הוא בחינת קרובים מהורים זה בזה, זה רק יראה לנו כמה יש את האהבה השלמות הזאת. ויש לומר כי שתי בחינות אלו מתחלקות לפי עבודת החול והשבת. עכשיו אנחנו מביאים את זה לזמן. בימות החול בחינת עולם העשייה, אז שולטת בו קליפת הנחש מעץ הדעת. כלומר, העבודה בחול יחסית קלה. תשימו לב מה קורה פה. Yeah. כמו יציאת מצרים, ונחזים שם קליפה, מושכים לרע, בסדר, תתכוון קצת, תעשה עבודה, אתה יכול לשלוט על זה. כמו שמבואר באריזה. כי קודם חטא עץ הדעת לא היה אדם הראשון שייך לעולם העשייה בכלל. וחטא עץ הדעת גרם ירידתו לשם, לעולם הגשמי, החומרי, המעורר לרע. ושבת, שהוא מעין עולם הבא, הוא כמו אדם הראשון קודם אחרי, שהיה עליו לתקן בחינת מלכי אדום, זאת אומרת, בשבת התיקון יותר דק, לכן יותר מסוכן. מה אתה יכול להיות בשבת?
עצבני.
אתה שובר הכל, אבל אתה לא מחלל שבת, כן? בעבוי, אם מישהו קלה שזה נייר בשירותים או מישהו, אתה יכול לשבור את הבית. כלומר, לא חשוב שאתה עכשיו מדליק אש יותר חזקה מכל הדברים הקטנים האלה. כן? תבינו איפה הראש שלנו פועל. אנחנו מבלבלים את הכל. מלחמה עם קליפת המלאק יש בשבת, זה לא פשוט. ולכן נאמר במלאק זכור. כמו בשבת, זה זכור לשומרו וזה זכור לאבדו. כלומר, בשבת אתה צריך למחות את זכר המלאק בשולחן שלך, בבית שלך, בזמן הזיווג עם אשתך. והעבודה היא איפה הגברת המידות ועבודת השם מתוך אהבה ויראה. זאת אומרת, אתה צריך להיות שמח בשבת, עונג שבת, נגד זכור ושמור. כלומר, כנגד. ולכן בשבת נאמר, כנסת ישראל יהיה בן זוגר. זאת אומרת, רק בשבת אנחנו מגיעים למדרגה הזאת של כנסת ישראל, של השלמות. לכן רק שם דורשים מאיתנו למחות את זכר המלאק. שאי אפשר, כן? בעניין אחר, להתגבר על קליפת המלאק. אי אפשר, אלא כשאתה כנסת ישראל. אלא על ידי התקללות. וכן משה רבנו הוא המאיר אור השבת לישראל כדי איתה בזור הקדוש. מאיפה יש לנו אור בשבת? ממה שמשה מחזיר לנו את האורות. שהוא נגד מלך הדר המתקן. משה רבנו פה הוא המלך השמיני המתקן. ולכן השבת זכר ליציאת מצרים, כן, זה השלב הראשון, להורות כי כל השבוע העבודה היא נגד קליפת מצרים. שבת זה מלשון שבוע. אבל שבת בעצמה היא יציאה מבחינה זו, כן, אלא הוא תיקון פגם מלכי אדום שהוא עבודת השם מתוך קריאות. אוי ואבוי אם בשבת תהיה קר. אוי ואבוי אם בשבת אתה תגמור את הארוחה שלך, תלך לישון, אין חיים, אין כלום, אין שמחה, אין חיבור. זה המדרגה, רבותי, אנחנו עובדים את השם, אנחנו צריכים לחזור להיות אמיתיים. ולכן אמר בשבת, אז תתענג על השם. כי עיקר עבודת השם בשבת הוא העונג והשמחה בלבת אש של קדושה. יהי רצון שנזכה לזה, אמן כן יהי רצון.
זה כמו אומר.